إيه. אנחנו בעמוד כ"ו בספר אורות, פסקה י. למדנו את הפסקה?
לא.
לא. אם סיימנו פסקה ת', סימן שאנחנו בפסקה י. כנסת ישראל, עמוד כ"ו. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת. מה הכוונה? אז הפסקאות האלה הן פסקאות שמכוונות נגד הנצרות, כפי שדיברנו כמה פעמים. בכלל, ישראל ותחייתו, יש בו קו מאוד מרכזי של מלחמה בנצרות. אז הוא מסביר לעומת הנצרות. הנצרות איננה שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, אלא לגאולת הנשמה. כלומר, הנחת היסוד של אמינות היא שמאחר והעולם נפל ממדרגתו, העולם מקולקל. ככה הם אומרים. אבל יש דבר אחד שאפשר עדיין להציל, אם יתאמצו, זה הנשמה. כל השאר לא ניתן לתיקון, זה זבל. זה יצרים, זה חומר, זה טומאה, אין מה לעשות עם זה. את הנשמה אפשר להציל. כלומר, זה בעצם ייאוש. לא מאמינים באפשרות של תיקון חיי החברה וכדומה. לעומת זה, כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת. כלומר, לא צריך לסלוח על אבון פלוני ואלמוני. אתה חטאת, בוא נסלח לך. איזשהו חסד. אלא רוצים לחזור אל המקור של העבירות ולתקן שם את המציאות. זה נקרא סליחה מקורית מטהרת. שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שזה מה שהנצרות אומרת, לא רק מזה, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, ולא התקללות עם כל המידות כולם, ולא שיקול של עוז, צדק ומשפט, כי עם תיקון כולל לסיבת החטאים. למה הכוונה? עבור הנוצרים אלוהים הוא אהבה. מי זה אלוהים? זה מי שאוהב. מה עם המשפט? הצדק? תשמע, זה דברים חשובים, אבל זה לא אלוהים. אלוהים זה מי שמבטר. כן, הגמרא על זה אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, או יוותרו מעב. זאת אומרת שהוא ימות מזה. כן, כלומר, כי התביעה של הצדק נראית בעיני הנוצרי אכזרית. אז מצד אחד צריך לעשות צדק כדי שהחברה תתקיים. מצד שני, למה לא לוותר? כן. ואז יוצא שאין התקללות של הערכים. כשאומרים שהשם הוא אחד, הכוונה שהוא אחד בכל. הרעיון הזה להזדהות עם ערך אחד ולא עם כל הערכים, למשל רק עם האהבה ולא עם הצדק, זה רעיון שהנצרות ירשה אותו מן האלילות. כי העולם האלילי נתן אל לכל דבר. אז אם משל אתה מחפש אהבה, אז יש בשביל זה אלת אהבה. אתה רוצה מלחמה, יש אל מלחמה. אתה רוצה פרנסה, יש אל לפרנסה. לכל דבר יש אל. ואז זה שאדם נמצא בעולם קרוע, שבו אין אחדות פנימית, אין הרמוניה פנימית. כן? למשל, אדם יכול להגיד, אני רוצה לעסוק בצורכי ציבור, אז אני לא אטפל בחיי משפחה, למשל, כן? דברים כאלה. כן? זאת אומרת שיש פה עולם של ניגודים. ולעומת זה, אמונת הייחוד היא אמונה שכוללת, מה אתם צוחקים? כן? אמונה שכוללת את הכל בחוברת אחת. כלומר, אי אפשר באמת לטפל בצד אחד אם אתה לא מטפל בכל. אז זה מה שנאמר כאן. החסד, גאולת הנשמה, בלי לתקן את שאר העולם, זה איזשהו ויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות. ההתקללות זה מילה אחרת בשביל אחדות. בלא התקללות עם כל המידות כולן, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. כי אם, מה היהדות כן רוצה? תיקון כולל לסיבת החטאים. כלומר, למה לתקן חטא פלוני וחטא אלמוני? תתקן את השורש. זה כמו שאדם יש לו מחלה. אז יש לו איזה פצע באור, אז הוא שם משחה. הפצע נעלם, אבל הפצע יוצא פצע מצד אחר, אז זה משחה אחרת. כן? במקום לטפל בשורש הבריאותי. כן? תפסיק לאכול מסטיק עם רעלים, אז ממילא כבר לא ילך כל הבעיות האלה. חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, פרה אדומה מחפרת. והיא מטהרת מטומאת מת, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומכתרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מהנמחת האידאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי, וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל, הכל צריך להיות מתוקן. הכל צריך להיות מתואר. מובן? מה לא מובן? הרב אומר דברים ברורים ביותר. הוא מסביר שהרעיון הזה, שצריך לתקן את הכל מן השורש, הוא המקור לקיומה של מצוות פרה אדומה. מה עושה פרה אדומה? היא מתארת ממה? מטומאת מת, נכון? למה יש חל טומאת מת? כי יש מתים. למה יש מתים? כי העולם בכללו נפל ממדרגתו. אז אם רוצים, אם יש מצווה שעל ידה ניתן לסלק את טומאת המוות, זה סימן, זה רמז, שבעצם יש מגמה כוללת של ביטול המוות בכלל. של העלאת כללות המציאות אל שורשה. אוקיי? תהייתי חיים. כן. כי המוות בגלל החטא. מה?
המוות הוא לא בגלל החטא.
המוות הוא בגלל החטא.
אם
יהיה
אדם צדיק,
מה היום?
בכלל.
אדם הראשון? אני לא יודע. שאלת אותי, אם הוא לא היה חוטא, האם הוא היה חי לנצח? זו שאלה אחרת. האם הוא היה חי לנצח, או האם לא היה מת? זה שתי שאלות שונות לגמרי. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אמנם הוא לא היה מת, אבל זה עוד לא היה אומר שהוא היה חי לנצח. הוא היה במעמד ביניים כזה. כדי לחיות לנצח, הוא היה צריך לעשות עוד משהו. לאכול מצח חיים. לא? לא? מצדת? לא. נכון? כל הבעיה זה שהוא רצה לאכול מעץ הדעת לפני שהוא אכל מעץ החיים. זאת אומרת שהאדם הראשון נברא במעמד ביניים. הוא לא הגיע למצבו העליון ביותר של עדן, וגם ירד במדרגתו הבינונית גן עדן, וירד לעולמנו זה, הנקרא העולם הזה. בסדר?
אז הוא ירד,
לא רק איתך.
הוא היה טוב, הוא חוזר לעולם הזה הוא תיקון בשבילו.
העולם הזה הוא ההזדמנות להביא לתחיית המתים. ואנחנו רוצים להביא גן עדן עלי אדמות, ואז אתה עולה לעדן. המוות זה כישלון.
הוא לא יכול אבל להיות שם אם הוא לא ימות.
למה? מי ביקש ממנו להיות שם? שיהיה פה.
אבל פה לא יכול להיות מה שיהיה בעדן.
למה לא? למה פה לא יכול להיות מה שיהיה בעדן?
הוא היה בגן עדן. הוא נפל לעולם הזה.
נכון.
ירד לעולם הזה. התיקון שלנו, על מנת להיות מתוקן למעלה, להגיע בחזרה לגן עדן.
לא, מה פתאום? להגיע לגן עדן זה כישלון. לא. גן עדן, לחזור לגן עדן זה כישלון. לא, זה לא היה טוב שם. זה הבינוני שם. המטרה שלנו זה להגיע לעדן, לא לגן עדן. שנאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. וכדי להגיע לעדן, אתה צריך להגיע לעולם הזה מתוקן. דהיינו, עולם התחייה.
אנחנו נעשה את התיקון שלנו פה בעולם הזה, ולקפוץ ישר לעדן, אין יותר גן עדן.
יש, לצערנו. כי אנחנו לא מצליחים, בינתיים, לעשות תיקון מושלם בעולם הזה, לכן מדי פעם אנחנו עושים טיול מולדת בגן עדן, כדי לחזור לתחיית המתים פה. נכון.
הוא צדיק, הוא עשה הכל טוב מאוד.
אז הוא יגיע לחיי העולם הבא. כלומר, תחיית המתים.
שהם נמצאים כבר מה אחרי הגן עדן הזה?
ודאי, גן עדן זה סטנדביי. זאת אומרת, אני אסביר לי מה הכוונה. אנחנו מדי פעם צריכים תיקון לגוף ולנשמה. אז הגוף יורד לקבר, הנשמה עולה לגן עדן, כלומר, זה מכונה מפורקת במוסך. אחר כך מחברים בחזרה, זה תחיית המתים, זה עדן. ראיתי?
כן, עכשיו נחזור חזרה להתחלה, שאף לא מובן לי, בסדר. לא היה עושה אדם אדם מחווה חטא, והם היו נמצאו בגן עדן, הם היו מביאים ילדים לעולם, נכון?
אם הם היו נשארים בגן עדן, אז הם היו אוכלים מצח חיים ויוצאים מגן עדן לכיוון עדן. יכול להיות שגם. השניים האלה, אדוני, היו כל האנושות כולה.
כן, בסדר. אז השניים האלה כל הזמן...
נדייק, הם היו שלושה. היה איש, אישה והנחש. הם היו עולים ביחד.
לגן עדן? וזהו,
לא, היו לעדן.
וזה התמלא יהודה הקדוש ברוך הוא בבריאת כל העולם?
נכון.
שלושה
אנשים שהיו אדם אחד בעצם. שלושה חלקים של אותו אדם, איש, אישה ונחש, הם היו עולים לשורשם. כן. זה החלק של השכל הטבעי. זה כתוב מפורש בתורה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כן.
ומה אם היו עושים מה בגן עדן?
היו שותים יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית. אז אתה אומר שהוא לא היה כל כך ישן. רק שישאר. כן. רגע, זה מובן?
אז עכשיו נהיה קלקול, ויש יותר משני פרטים, או שלושה פרטים ב...
זה לא קשור לזה.
אם ירדו למטה, עכשיו כולנו נגיע ל...
כולנו חלק ממנו. כולנו חלק ממנו.
מאותם שלושה פרטים?
זה לא שלושה פרטים, הם היו כל העולם כולו. לא היה משהו אחר, היה רק אדם. הרי הגמרא אומרת, אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע. נכון? אז מה הגודל שלו? כמו כל העולם כולו. הוא גדול כמו כל העולם כולו. אז הוא העולם. והוא היה רואה את כל הדורות. אז באיזה זמן הוא היה? בכל הזמנים. מובן? כיוון שחטא נתקטן, שנאמר, אחור וקדם סרטני, ותשת עליי, כפיך. נמחץ' בלעז. קווץ'. בסדר?
ואז?
נכון. זה דברים כתובים בתורה, אני לא מבין. במה שאני אומר, זה כתוב בתורה.
אז עכשיו, אז הרב אומר שאם חיים חיי נצח בעולם הזה, זה בעצם...
זה העדן.
זה השיא.
לא חיי נצח בעולם הזה, חיי נצח בעולם הבא. לא, כי שמה זה לא עולם הבא, שמה זה גן עדן. משהו אחר.
גן עדן זה לא עולם הבא?
לא, בכלל לא. נכון. נכון. פה. כדור הארץ. מה? בספר דרך השם לרמח"ל. הוא הספר שעסקנו בו לפני רבע שעה. כן. וגם בספר דעת תבונות לרמח"ל, שעסקנו בו לפני 8 שנים. פה בטכניון. כן. למה לא באת אז? כן.
מוות זה כישלון. מצד שני אומרים שכל אדם יש לו ייעוד בעולם הזה, והוא נפטר כשהוא
נכון. נכון. זה שצריך לעבור דרך המוות זה כישלון. נכון, ודאי. הוא התחלה של התיקון. כמו שהוא נראה עכשיו, זה לא טוב. תקרא את העיתונים. כלומר, אתה אומר, זה מצוין מה שקורה. מצוין, נפלא. אז אין בתי כלא, אין בתי חולים, אין בתי קברות. הכל נפלא. איך אתה אומר? כן, זה יפה שיש בתי כלא, שיש בתי חולים ובתי קברות. זה יפה מאוד.
זה סדר עולם.
זה יפה מאוד. אני לא מרוצה מזה. אני לא מרוצה מזה. לומר לך את האמת, אני לא מרוצה. אני לא רוצה לא שיהיו בתי חולים, לא בתי קברות ולא בתי כלא. לא רוצה. יפה. כן, נמשיך. אתם מתחילים לשאול שאלות. יפות שלא נוגעות להבנת הפסקה ברב קוק. ויש לי עניין להתקדם בספר אורות. בסדר? אומנם שאלה זו יפה, עסקתי בזה כשלימדנו פה את ספר בראשית. הלאה. יש קלטות. טוב, כנסת ישראל, אני חוזר פה לדברים. חוק הטהרה, כלומר בשורה הרביעית של הפסקה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. פרה אדומה מחפרת, והיא מטהרת מטומאת מת. זאת אומרת, הרעיון הזה, שאפשר לסלק את טומאת המוות מן העולם, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו. לא מחטאים פרטיים. מישהו עשה חטא וצריך לתקן. לא, רוצים לתקן מעומק החטא, מהשורש שלו. מה עומק החטא? חטא הארץ וכתרוג הלבנה. זה בכלל לא החטא של האדם. עצם זה שהעולם נפול, זה מתחיל עוד לפני האדם. מה שכתוב בגמרא, שהארץ חטאה, או שהלבנה כתרגה. נכון? ממה? נכון, זה מה שאומר בהמשך. מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. מהנמחת האידאל העולמי במציאות. כל הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. כלומר, שהטעם של העץ יהיה כמו הטעם של הפרי. ומה כתוב? ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. כלומר, לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. זאת אומרת שטעם העץ, לא כטעם הפרי, אם כן חטא הארץ.
זה בכלל
לא מה?
במובן, משום שארץ זה לא אישיות שיש לה רצון וסוף בחירה לעשות ככה או לעשות ככה.
שאלתך יפה, אתה שואל, הרי הארץ איננה דבר שיש לו אישיות וחופש בחירה לעשות או לא לעשות.
זה שם נתן לחוקי הטבע, ככה...
אני הבנתי את השאלה, מותר לי לענות? התשובה היא שזה אומר שבאותו זמן הארץ כן הייתה אישיות רצונית. שהרי אמרו חכמים שאדם הראשון היה גדול מן הארץ עד הרקיע ורואה את כל הזמנים. מה זה אומר? שהוא כל העולם והוא כל הזמנים, כל המקומות. זאת אומרת, מה זה שהאדם הוא כל העולם? שהרצוניות שהיום אני פוגש אותה רק באדם, הייתה פעם ממלאת את חלל הקוסמוס כולו. הכל היה חלק ממכונה, כמו שתשאל אותי, האם הרצוניות נמצאת גם באצבעות שלי? כן, כי זה מחובר, אלא הרצוניות שפה. זאת אומרת, הכל היה אורגניזם אחד גדול. אמנם, עם ההידרדרות, עם הנפילה של העולם, אז האדם הוא זה שמשמר בתוכו בצורה מגובשת את שארית הרצון, ובשאר העולם זה נעלם, אבל עדיין נותרו לחלוכיות ושאריות של זה. איפה זה נשאר? למשל, הגמרא אומרת שאפשר ללמוד צניעות מחתול וגזל מנמלה. מדוע אפשר ללמוד צניעות מחתול וגזל מנמלה? הרי החתול והנמלה הם לא בעלי בחירה. אבל יש עדיין איזה שם שאריות של הרושם של מה שהייתה הוויה כשנשמת האדם הייתה ממלאת את הכל ממש. ברור? ואז באותו מצב יכול גם, יכולה גם הארץ לחתור.
אבל לפני
53
שניות אמרת שהארץ חתמה לפני שנברא
האדם הראשון כמו שאנחנו מכירים אותו. אבל האדם נברא עוד לפני הארץ. שהרי כתוב ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ואמרו חז"ל, מה זה רוח אלוהים? זה רוחו של מלך המשיח. יש לך אם כן אדם שנמצא במגדל, שמחכה להוראה של מגדל הפיקוח כדי להתגלות במציאות. זאת אומרת, בראשית הבריאה יש לך כבר אדם. רוח אלוהים מרחפת על פני המים.
במחשבת השם?
לא יודע איך שתקרא לזה, אבל יש כבר. יש קדם מציאות, אם תרצה. קדם מציאות של האדם, וזה ממלא את כל חלל ההוויה, אחר כך זה מתגלה באופן מפורט באדם X. למשל, במר אדם למשפחת הראשון. בעלה של חווה לבית הראשונה. זה לא קשור לדרווין בכלל. זה לא קשור לדרווין. כי דרווין מדבר בתחום הביולוגי. אנחנו לא מדברים על דרווין. לא מדברים על תחום ביולוגי. אנחנו מדברים על שורשים רוחניים. בשורשים הרוחניים, נשמת האדם היא כבר בהמתנה להופיע. בסדר? לא קשור בכלל לדרווין. דרווין מדבר על איך שהגוף הופיע. כן.
חטא האדם בעצם כבר היה בחטא הלבנה וחטא...
יפה! אתה קורא מה שאומר הרב. הנה, הכל, אומר כאן, נתפילת התיאוריה העולמית בסוד המציאותה מהנמחת האידאה לעולם המציאות, מה שהכשיר, כלומר, הכין את החטא האנושי.
למה האדם מקבל את העונש שלו רק אחרי שהוא חטא בצדדתו שזה הכל חלק מאותו חטא?
לא, אתה חושב, אתה שואל, למה הארץ מקבלת את עונשה רק אחרי שהאדם חטא? זה מה שאתה צריך לשאול. זה מה שרשי אומר שם, נכון? ארורה האדמה בעבורך. אומר, אחרי שהאדם חטא, אז רטרואקטיבית הארץ חטפה. נכון? זאת אומרת שהאדם הוא החלק המודע, החלק הגלוי של הבחירה העולמית, לכן מה שהוא עושה, גורר בעקבותיו את הכל. נכון, אבל אז כשהיה...
אז אם האדם הוא אבל הבית של כל הדבר הזה, כשאדם מקבל תורש, גם ארץ...
נכון, זה בדיוק זה.
איך הרב עושה גם על נפילת התיאוריה העולמית בסוד מציאותה?
נפילת התיאוריה העולמית, מה זה תיאוריה? העולם האידיאלי, התיאורטי כוונה המחשבה, התיאוריה העולמית נפלה ביסוד מציאותה. מה זה ביסוד מציאותה? כשהיא, הביטוי יסוד אצל הרב קוק זהה לפוריות. כשזה מתהווה להיות מציאות, כלומר נופל מהוויה למציאות. הוויה זאת ישות כוללת, ללא הבחנות של מדרגות. מציאות זה מה שאנחנו קוראים הקיום, איפה שיש חילוקי מדרגות. כן.
חטא הארץ זה מה שתוצא הארץ.
נכון.
אבל מה זה כתרוג הלבנה?
זה גמרא במסכת חולין.
אז הרב יודע, אני...
לא, אתה עושה את עצמך כאילו. רבי שמעון בן פזי אומר, מה הוא זה שכתוב מצד אחד, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אם כן, יש לך שני מאורות גדולים. מה כתוב אחר כך? את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת היום. אז יש לא שניהם גדולים, אחד גדול ואחד קטן. אומרת הגמרא שבהתחלה שני המאורות היו באותו גודל. כתרגה לבנה ואמרה, ריבונו של עולם, אפשר שני מלאכים משתמשים בכתר אחד? אמר לה, באמת רעיון, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לו, ריבונו של עולם, כיוון שאמרתי דבר הגון, אלך ואמעט את עצמי. אמר לה, בסדר, אבל הצדיקים יקרו בשמך. לא, כלומר, בתמשלי ביום ובלילה. ביום ובלילה. נכון שרואים את הירח ביום, אבל רואים את השמש, זה מכה את הכל. שרגה בתהרה מי מענה. מה מועיל? נר בצהריים. שום דבר. נכון? עכשיו, אז אמר לה, צדיקים יקראו בשמך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. ראשי תיבות שדאי, שמואל, דוד, יעקב. אמרה, כן, אבל זה נכון שלהיות קטן זה גדול, אבל זה גם גדול להיות גדול. חזה דלה מיית ודעתה, ראה שאין דעתה מתיישבת. מה פירוש הדבר? יש תסכול בבריאה מעצם העובדה שצריכה להיות היררכיה. שיש גדול וקטן, מרכזי והיקף. כן? משפיע ומושפע. זה יותר תסכול. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי להביא כפרה על שמיעתתי את הירח. שנאמר, בסעיר של ראש חודש, וסעיר אחד לחטאת לשם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו צריך להביא קורבן חטאת על זה שהוא מיית את הירח. בסדר? זה הסיפור במסכת חולין.
זאת אומרת, יוצא מפה שהירח צדק, והקדוש ברוך הוא מבין את ה...
הירח קצת צודק, לא לגמרי.
יותר מהארץ, ככה יוצא.
יותר מהארץ, כן. כן, יותר מעודן, כן, זה יותר מעודן. קטרוג הירח וחטא הארץ, לא אמרו חטא הירח. קטרוג. בוודאי. זה כמו אותי בביליארד, בביליארד.
אם אני הבנתי נכון, שלפני החטא של האדם הראשון, כן, אז לאדמה, לארץ ולשמיים...
היה אישיות.
כן.
לכן ארץ משון רצון.
עכשיו, אדם חטא.
נו.
עכשיו, ארורה, ארץ. אבל ארץ עכשיו זה כמו גבייה, כמו פגר, היא לא מרגישה שום דבר. עכשיו אין לה רצון.
נכון.
אז מה... מה
העונש? זה עצמו העונש. זאת אומרת, דרך האדם התבטלה הייחודיות של הארץ.
בסדר, אבל עכשיו זה פגר.
נכון, זה עצמו העונש.
בסדר, אבל זהו. עכשיו, מה עכשיו?
זהו, זה העונש. כן, מה השאלה?
ממה שגם מקודם נזרק ממש בהתחלה, גם שאמר לעולמו די, זה בעצם היה, זה חלק מהמהלך של הנפילות?
נכון.
אז גם הדבר הזה אמור להיות מתוקן בעולם הבא?
נכון.
הדבר הזה הוא לא עצמותי שחומר חייב להגיד, זה חייב, לא יכול לתאר את הסופיות של הקדוש ברוך
הוא. בוא נסביר לך משהו.
וחייב שיהיה, שאמר לעולמו די.
בוא ניתן משל למה הדבר דומה לשני סוגי חומר. החרס והזכוכית. גם מחרס עושים כלים, גם מזכוכית עושים כלים. מה ההבדל? שהחרס... הוא מסתיר את מה שיש בתוכו. והזכוכית מגלה מה שיש בתוכו. בסדר? עיין, רמחל, דעת תפונות.
גם לא.
כן. בחלק השני של הספר, מדבר על זה.
יש עוד דבר, זכוכית ניתנת למחזור.
נכון, 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 נכון. זה גמר מפורשת. כן. מה? מה קרה?
יש קלסטר.
כן. אבל זה נמצא גם בספר, ב... בגמרא בסנהדרין מדברים על ההבדל הזה בין חרס לזכוכית, שחרס אי אפשר לתקן וזכוכית אפשר לתקן. כן, כן.
בגדול, מה רב קוק רוצה להגיד? שביהדות יש
תיקון לכל,
יש תיקון לכל, ולעומת הנצרות שלא מאמינה בתיקון.
נכון, היא מאמינה רק בתיקון הנשמה.
יש לי שאלה,
לכן היא פסימי.
לגבי הנצרות אם אפשר.
כן.
תראה, על פניו הנצרות נראית, בוא נגיד, כל שם הם מבולבל, לא יודע, הם אומרים, מדברים על אהבה, הם עושים מלחמה, הם מדברים, הכל מבולבל. אבל אם הייתי, בוא נגיד, מסתכל מלמעלה, בוא נגיד בשורש של הדברים האלה, זה שהם אמרו שאנחנו הרגנו את המשיח שלהם. זה מין, בוא נגיד, זאת אומרת, הרגנו את אלוהים, בוא נגיד ככה.
נוזמה.
זה בדיוק קרה לפני שיצאנו לגלות.
נוזמה.
זאת אומרת, הם מרגישים בשורש
כאילו... יש קשר.
יש קשר, זה שיש להם בין מקדש.
נכון.
זה משהו שהם לא יכולים להסביר את זה, אז ככה הם מדברים את זה.
נכון, נכון. דבריך הם אמת.
השאלה היא, האם בגדול, בשורש של הנצרות, לא מדבר על הפרטים, האם הם רוצים באמת בהצלחתה של היהדות או לא? או שהם מתנגדים וילחמו על זה?
בשורש זה שאלה גדולה. יש איזו איגרת של פאולוס, ששם יש לו סתירה פנימית בנושא הזה. כלומר, שיש שם איזה איגרת של פאולוס שמשתמע שהוא רוצה בסוף שהיהדות תנצח. זה קצת, זה, יש שם משפט שסיבך מאוד את כל המפרשים הנוצריים שלו אחר כך. אבל יש שם משפט כזה. הוא אומר, כי מה שאומר, כי מה שאלוהים קראת ברית איתו, לא יכול להתבטל לעולם. איך הוא אומר? זה סותר את כל הנצרות, אבל זה כתוב שם.
השאלה, אם ילחמו איתנו?
ודאי שילחמו, כי הם לא בשורש, הם במציאות. כן, אתה מדבר על שורשים. בשורשים הכל אפשרי, אבל אנחנו לא מדברים על שורשים, אנחנו במציאות. זה מה שכתוב, תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים. תחת השמיים צריך למחות. מעל השמיים יש שם שורשים.
כתוב שכתוב מצווה נוסע חמץ. ואומרים שזה...
השמיים, כן, כן, יש משהו.
יש את המלאך של גנטו.
כן, במלאך, אתה צודק.
השאלה אם המלאך של עשיו רוצה, או של הנצרות, לא יודע מה איך תסביר את זה.
האם הוא רוצה בסוף...
בהחלטה של היהדות?
כן, כן. בסופו של דבר כן.
בסופו של דבר כן.
כן. הקליפה רוצה את כליונה. זה מעניין. יש לזה כמה מקורות בזוהר. כן, שהקליפה חפצה בכליונה. יש בעולת ראייה, יש איזה עמוד שלם של הרב קוק על זה.
זה מתבטא בפרטים, זאת אומרת ש...
לא, זה לא מתבטא בפרטים, זה הבעיה.
לא?
לא. כן. נמשיך. הכל. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתוהר. שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, מה זה? זה ציונות. הרב מסביר עכשיו שהציונות, שאיפתה הפנימית היא להגיע לאותו תיקון עולם. היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין נכוננו בתיקון. מה זה? מה זה הזקיפת לבנה הזאת? זה סוגיה במסכת סנהדרין, נכון? ששם מסופר כיצד נולדה הנצרות. יש סוגיה במסכת סנהדרין, אנשים לא שמים לב לזה. שם מסופר כיצד נולדה הנצרות. מה? עם יהושע בן פרחיה. נכון? שיהושע בן פרחיה פישל.
לא חינך את ישו.
כן, הוא לא חינך אותו טוב. עשה טעות בחינוך. כן, הוא היה רבו של ישו. ומה? זה אחד הדפים המצונזרים. ושם מסופר שהם הגיעו לאלכסנדריה של מצרים, ובדרך בחזרה מאלכסנדריה לירושלים, אני מקצר, כי שם אפשר לומר כל מילה של ההגדה הזאת, זה יסוד בהבנה, בהבדל בין הנצרות ליהדות. מה שכתוב אלכסנדריה, זה שהם כתבו, שהם חזרו, זה שהם היו במלון, כל מיני דברים כאלה. יהושע בן פרחיה ותלמידו ישו. כן? הם היו ביחד. אבל אני כאן אתייחס רק לנקודה אחת בהגדה הזאת, למרות שאני מת לספר כל פרט. שם יש, הם מתארחים באיזה אכסניה. ובאכסניה עושים הרבה כבוד לרבי יהושע. ורבי יהושע אומר, לתלמידו ישו, אומר, ראה כמה נאה אכסניה זו. עכשיו, המילה אכסניה בארמית, יש לה שתי משמעויות. זה גם בית מלון, וזה גם הבחורה שמשרתת שם, האכסנאית. כן? מה? בארמית זה אותה מילה. אז הוא התכוון, רבי יהושע התכוון למלון, וישו חשב שרבו מדבר על הבחורה. הוא אמר, כן, אבל רבי, עיניה תירוטות. יש לה עיניים כאלה, עגולות כאלה, לא יפים. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? כלומר, בחור ישיבה מקולקל, יש לו כל מיני בעיות של עריות. כן? נידע אותו. נידע אותו, ומסופר שהתלמיד כל יום היה הולך לרבו כדי לבקש ממנו מכילה. וכל יום, רבי יהושע בן פרחיה היה דוחה אותו. לך, לא רוצה זה. יום אחד אמר לעצמו רבי יהושע בן פרחיה, אם היום הוא יבוא, אני אקבל אותו. כן? לא, הוא בא. הוא בא. אבל באותו זמן, רבי יהושע בן פרחיה היה קורא את שמה. וכשהוא קורא את שמה, הוא עשה לו ככה, כמו שאנחנו עושים, כדי להגיד תמתין. קודם כל, זה כבר בעיה, לעשות סימנים בזמן קריאת שמה, זה לא פשוט. כן? אבל ככה עשה לו. הוא חשב שהתנועה הזאת זה לך. עכשיו, שימו לב שזה, מה זה אומר ההגדה הזאת? שהמחלוקת היא על אמונת הייחוד, כי מה זה קריאת שמה? זה לייחד שמו של הקדוש, השם אחד. ושם הייתה נקודת הבעיה. זאת אומרת, זה מסביר מדוע הנצרות נולדה מהטראומה של מה שעשתה לה הייחוד. מה שעשה לה הייחוד. אבל, אז מסופר בגמרא, דבר מאוד מעניין, שהוא זקף לבנה, לקח לבנה, העמיד אותה, והשתחווה לה. ככה זה התחיל.
ישו?
ישו.
ללבנה?
כן, השתחווה ללבנה. ככה מסופר. טוב, כמובן צריך להבין את השפה של המדרש, כן? אני לא יודע אם היסטורית היה באמת שמה לבנה והוא הרים אותה. הרב כאן מסביר בעצם, לדבר הזה, שמה זה לבנה? לבנה זה חלק מבניין. אז זה, האהבה, למשל, זה חלק מן המידות, ללא התקללות. מה שקורה, שהנצרות רוצה לקחת את אחד הערכים ולהפוך אותו לחזות הכל. ברגע שאתה לוקח את האהבה בלבד, בלי הצדק, אתה פוגם באחדות. אתה יוצר עולם של דואליות, של שניות. אז זה מה שאומר כאן. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. אתם רואים? איך שהרב פה מדבר. הרב מיודע, מכיר את האגדה בסנהדרין. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין. כי אם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב. זה שיש פה עצים, אולי זה גם רומז למשהו. כן? אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים, שלשד עץ החיים, כל שורשיו גזב, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. כן, מעניין שהם מעריצים את העצים החתוכים, נכון? יש עצים שנחרטו, עשו מזה צלב, ולזה הם משתחווים. יש להם אפילו מנזר בירושלים, במקום שבו אומרים שקרתו את העצים שמהם עשו את הצלב. כלומר, יש להם הערצה לקריטה. מה? זה מכשיר עינויים, כן. למשל, אם היו מוצאים אותו להורג על ידי גיליוטינה, אז בכל כנסייה היינו רואים גיליוטינה. מזהב, הם משתחווים אליה. כן? מה?
כשמוציאים אדם להורג, כן. אז מה שנקרא ונקלה, היו לוקחים וסתרים אותה על איזה מין כזה.
כל הנסקלים נטלין. הנסקלים נטלין.
כן, אז זהו, זה נסתם אותה לזה עמוד, מראים אותו, מפילים אותו.
כן,
אז... זה בעצלב הזה, זה על דבר כזה?
טוב, יש מה לדון, כי יש גם הצלב הרומאי, כן? גם הרומאים היו צלבים. אז צריך לבין מה מדובר. כן.
שאלה לגבי... איזה מין אדם זה? בחור
טעה. הגמרא אומרת שזה לא היה בסדר מה שהוא עשה.
לא, בכלל, מלהתחילה, יש שתי משמעויות למילה. יכול להיות שלרבו יש... נניח שהוא...
אבל הוא חושב שרבו אכפת לו מהיופי של הבחורה. וגם אם נגיד שלרבו אכפת...
יכול להיות שיש עומק בדברים לגבי בחורה.
לא, יותר מזה. ואם באמת רבו מתעניין ביופי של הבחורה, הוא עוד חושב שזה מדרכו של רבו לשתף את תלמידו בידיעה הזאת. ישו חשב עשה שתי טעויות. א', הוא חשב שרבו מתעניין בבחורות יפות. ב', הוא חשב שגם אם רבו נכשל בזה, שהוא רואה לנכון לדבר איתו, עם התלמיד, על הדבר הזה.
יכול להיות אם יש סיפור על חסיד שהסתתר מתחת,
כן,
למיטה,
כן, כן, ברור.
שיש דבר נשגב במחש.
ברור, כן. אבל אז ישו היה צריך להבין את זה בתחום העמוק, והוא לא הבין ככה, כי הוא הרי אמר, אבל הנה התרוטות.
בסדר, הוא רוצה להבין מה...
לא, זה לא ככה, לא ככה הוא היה צריך לומר.
אחרי זה,
איך הוא שם לב על העיניים שלו?
שהוא דוחה אותו.
אז זה באמת לא בסדר. זה אתה צודק. הנקודה האחרונה היא לא בסדר.
אבל איזה מין גדול ישראל כזה? אני לא מבין.
זה הגמרא אומרת שזה לא בסדר. מה אני אעשה? אני לא יכול להגיד...
לא, שלא בסדר זה מובן, אבל...
הוא היה אדם גדול בישראל. הוא היה מגדולי ישראל. הוא היה מגדולי ישראל, שום ספק.
רבי יושב את פרחיה אומר...
לא פרחיה.
פרחיה.
אומר
את זה, דן, כל אדם יקר בזכות אחר כך.
נכון. טוב, הוא למד מהמקרה. כן. טוב, לא עצים אחדים וענפים מילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים שלשד החיים, שלשד עץ החיים, עם כל שרשיו, גזעיו, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. וממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש ייבנה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפני למשה, מה זה שמיים חדשים וארץ חדשה? זאת אומרת, צריך גם שמיים, גם ארץ. לאחד את הערכים. עומדים לפנינו משם, כן יעמוד זרעכם ושמכם, כלומר תפקידכם להעניק ערך של נצח לשמיים החדשים ולארץ החדשה, ולא רק לשמיים. נתראות שנה הבאה.